שבוע הבא לא יתקבל שיעור. יש לו שני קטעים שיכולים אולי לבדוק מבחינת שמונת הקבצים מה היחס ביניהם. בבקשה? אתה שומע? אחד אחרי השני. מבחינת הכתיבה של הרב זה בסימן קוף, זאת אומרת בעוד קוף, וזה קוף א'. זאת אומרת ש... אין לנו הוכחות, אבל כאן במקרה הזה קרוב ודאי שהם נכתבו בצוף או בסמוך וכו'. למה זה נפקמין אלינו? לא הבנתי. לא מסכים. תסתכלו בדף של שכה. כשהנזיר איבד את זה, אז מאמר אחד, את החלק הראשון, סימן קוף, הוא קבע במוסר הקודש בעמוד למדי, עמוד למדבר, משנה, ואת הקטע השני הוא קבע ברש עין ג', זאת אומרת בשני חלקים שונים בתוך מוסר הקודש. מוסר הקודש מחולק לשניים, אחד זה החלק הראשון מוסר הקודש, ושני זה דרך הקודש. בגדול, היחד ביניהם הוא שיסודות רעיוניים, אידיאולוגיים, של הגות נמצאים בחלק האחד, והחלק השני זה כבר דברים יותר למעשה. יש שם קטעים על איך לאכול, איך לצום, איך לישון, דרך הקודש יסודות של פרישות, יסודות של תיקון מידות ודברים שהם יותר למעשה. סיפר לי הנזיר שבזמן שהוא גמר לערוך את מוסר הקודש, מוסר הקודש בחלקו, בחלקו הערבי, נתפס בתקופת מלחמת השחרור. הטופס שיש לי הוא מכיל כמה צבעים. זאת אומרת, יש שם נייר אדום, נייר לבן, נייר צהוב. פשוט לא היה במחסנים בירושלים. תדעו, לא היה במחסנים בירושלים, בגלל המצור לא היו גליני נייר, אז מה שמצאו זה הדפיסו. אחר כך, אומר, זה כבר הפך להיות השס הלבן וכל הסיפורים הללו, זה אחיד, אבל במקום, זאת המנורה הראשונה. חדר האוכל של ישיבת חברון בגאולה בנוי ברובו מתחת לפני הקרקע. החלונות הן גובלות עם המדרכה. אז חדר האוכל הוא אולם רחב ידיים, אז הוא שימש מקלט מפני ההפגזות במלחמת השחרור. גם לבני הישיבה, כך אותך, גם לבני הישיבה וגם לשכנים מסביב. אז אחד מהם מהשכנים שהיו גם שם מסביב, בשכנות, ובאו שם למתום מחסה, היה דוצל רישוץ. הוא היה מהעוזרים של הנזיר וכו'. אז אנשים היו די מדוכדכים שם במגלל שמתגזים וכו'. אז כשהיה נגמר גיליון דפוס בבית הדפוס, אז הוא היה מוקח אותו, היה מביא אותו שם למקלט, היה עולה על השולחן וקורא קטעים ממוסר הקודש בשביל לחזק את ידי האנשים. זה אני אספר לכם מעד ראייה ועד שנייה. העד הזה הוא היום הבן של אדמור מסלוני, לא זה אלא הבן דוד שלו, הרב ויינברג. הוא היה חברות השני לפני הרבה. אז הוא סיפר לי שהוא נקלע במצור בירושלים, הוא זוכר את מוסר הקודש שהיה קורא קטעים ממוסר הקודש. זה היה לפני שמוסר הקודש יצא לשוק. אחר כך שבא, אז היינו שני הקטעים האלה. על כל פנים, אז אלה הם חלקים, סיפר לי גם הנזיר, שכשהוא יצא, אז הוא שלח אותו ביד בנו. הרב של חיפה למד את בישיבת חברון. אז הוא שלח אותו לראש הישיבה, רב סרנו. אז כשבא, אמר, הנזיר אמר לי את זה עם חיוך, שיר ואירוניה. נו, אז אמר, עכשיו אני מבין משהו. עובד הקודש אני לא מבין, אבל מוסר הקודש, זה מוסר אני מבין לך, לפני כך, לפני כך. אז הוא אומר, דעתו הייתה נוחה, שערפו בו גם בן במוסר, שאומר את צריכים להתנהג וסדר. אבל באמת הקטע הראשון הוא עדיין עיוני גדול. בעומק הדבר יש בקטע הזה משום דגל למה שדיברנו בכמה הזדמנויות, שהרב קוק הוא חלוץ בשימוש במושגים ספרותיים אלגנטיים לרעיונות קבליים. אני חושב שגם את זה כבר ציטטתי, שבימים האחרונים לחייו, כשהנזיר ביקר אוטובוס, אבל נזכרים גדולים, אז הרב התבטא סקומפייר, מגיע לי, מגיע לי. למה? כיוון שגיליתי יסודות קבליים, אז הנזיר אמר לו, הרי הרב לימד אותנו שהוא מוסר יסודות קבליים בצורה של ספרות. אמר, נכון, אבל אף אחד תגיד. זאת אומרת, שם אני תגיד, על כל פעמים כאן, במיטת חוליו, יראה בנקודות האלה. אז כאן יש לפנינו דוגמה. וגם כאן אנחנו שומעים. בשני הדרכים של אורות הקודש הראשונים, הנזיר השקיע המון אנרגיה בגילוי המקורות. ולכן כשאנחנו קוראים מקורות, למשל מה שעשינו בפעם הקודמת, הקריאה, לפני הקודמת, על הפאות, כשאתה שומע שיש פאה מימין, יש פאה משמאל, ופתאום אתה רואה שזה מיוחס לרמב"ן ולרמב"ם וכולי, זה נשמע לך באמת מיוחד בגינו, שהרמב"ן מהפה השמאלי והרמב"ן מהפה הימני, אבל כשאתה מכיר את הקטע בזוהר על רעי ברדה מגונה, מלחמת המלאק, אתה מכיר את הקטע בחיים ניטל ושאר הגלגולים על השורשים של הרמב"ם והרמב"ן, אתה רואה מה שהנזיר עשה, הוא לקח את החומר הזה ובמשמתו של הרב כל הדברים הללו התבוללו ויצא קטע. יש קטע בגמרא במסכת פסחים, קטע שאם תמצאו לא יימר, הוא חצי פולקלוריסטי. כזה את הפסחה, כיוון שהיו הרבה מנויים, אם אני אשכח הרשב"א מביא שם, היו הרבה מנויים לירושלים בלילי הפסח, אז לכל אחד היה מגיע בשר הכל, כי היו הרבה מנויים, היה מגיע מבשר הכבש זית. אני חושב שאם נותנים להם לכל מעט, אני חושב שגם המצב רוח יהיה מעט. והילל הפקה אגב, וגם הוא לאכול את הכזי פסח הקטן הזה, וואו וואו, חביבי, שם ירביצו חלל, שהוא פקע את הגב. זאת אומרת, מכל התהודה הגדולה. יש פה כאילו דיספרופורציה מההשקעה ומה... זה יסוד פולקלוריסטי של הכוח מהאבל. ואיך מסביב לא הוא הרב. כיוצב הזה, על הרפואה שיש באכילת המצה. המצה קרויה בזוהר בכמה מקומות, מייחלה דאסבת, מאכל הרפואה. מה בדיוק שהיה בזה? אולי כי כל המחלה ששמתי במצרים. על כל פנים, מסקנה הנובעת מן הקטעים הללו מסתיימת בשני מאמרים אלו, על מעלת המצה ועל הדיספרופורציה בין אכילת הכזי לבין אמירת העלל העוצמתי. אבל איך הוא תקח את זה? הבחירה נקרא במיוחד אותו דבר, הבחירה במיועה לישראל היא נתונה מראשית היצירה, מתחתית מדרגותיה הדרומה, הולכים האופיים ומתבדלים זה מזה בתוכן של חופש עצמותם, שהוא חופש רצונם. מפלאות מין דהימו שכל בריאה הרי מגלת ממאסר העבדות, כלומר מקבלי ההכרח והיעדר החופש הבחירי, לפי ערך השיווי הפנימי שלו בחוג האנושי, נתרחבה אותה התכונה של החופש ביותר, אבל לא בכל מילואה. עדיין אין חירות אמיתית בעולם, אין העולם גאול, עדיין מכבלה ועבדותיים, אבל מדרגות מדרגות יש, עד כמה כל אישיות קונה לה בטוב נטייתה במעשיה ושאיפותיה את בחירתה וחופשה העליון. בעמים הדבר יותר אופי, העמים במושגם הכלליים הינם יותר כמונים בקבלי ההכרח כאישים יחידים, שהצירוף העבדותי של כל יחיד הולך ונעשה עול ברזל בציבורים. ישראל נתנסו לחיות ביציאת מצרים. זו ישירות עליונה, שחרור הרצון, חופש האופי, היא התכונה היותר עליונה, עלויה להיות מתממת את כל העולם באור החירות העליון, שצר להיות הולך ונקנה. עד שבאה התכונה העליונה מכל, שאיפה של החירות, שהיא היא המבוטט בעבדות האלוהית של השם אלוקי ישראל, הוודאי אם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימחו בקורת אבי. המצא היא לחם עוני ולחם חירות. באותו הזמן שבגלל עלינו מלך מלכי המלכים וגאלה לגאולת עולמים, נוצרה ונשמתים בתכונת החופש, חירות הרצון, המוכשר לשיבור מלכות שמיים בצורתו האידיאלית. ורז עולם הוא שיש בסולת המצא ניתן כוח חופשי בחירות הקודש, וכשהוא בא בפרק זה, שהנשמה הכללית והאישית שווה עוד הפעם להתחדש, כל נקודה ונקודה והזמיות חייה אין שיעור לערכה. החמץ עושה כוח צביוני מיוחד, משולל כבר החופש הגמור, והאוכל חמץ בזה הפרק, שהתחדשות נשמתו ונשמת כנסת ישראל, נותן לו את חייו מן העולם, תיקראת הנפש ההיא, והמצא היא נהמה דאסוות, רפואת הנשמה משוברת, חירות עליון בגאולה שלנו. בואו נחיל בכמה מושגים ברורים לנו יותר. איזה בעיה יש לו עם הפסוק הזה בפרשת באר, כי הוודאי הם בחור? מה יש פה קושי כמעט הייתי אומר הגיוני? לפסוק.
לא קושי יש לו. זה קושי מהותי בוודאי.
קושי הגיוני. קושי הגיוני. במבנה, במסר שהפסוק רוצה לומר.
הוא משחרר אותם מהאותות.
כי הוודאי... אז הם עבדים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, להיות להם עבדים. מחליפים דבר בדבר. אתה מבין, למה קוראים לפסח חג החירות? שיצאנו מעבדות, ומה עשינו? קיבלנו אותם עבדות. אז יכולים לשאול אותך, הייתם מלחוף יותר. כמובן, מהי התשובה? מה התשובה הפשוטה?
זה החופש.
עוד פעם?
זה החופש.
איך זה באמת? זה הברק שבדברים הבאים.
חופש שאנחנו אומרים חופש, זה לא חופש.
למה?
להיות נאמן לעצמך, זה החופש. להיות נאמן לעצמך, זה החופש.
זה כל כך גבוה, אני מגיע עוד לזה. יותר פשוט. איך באמת אפשר להסביר את מה שנראה לנו כסתירה כזאת?
השאלה
מה
זה, איך
להגדיר
חירות?
זה בסדר, תנאי להגדיר. אבל אפילו בלי שאתה מגדיר, אז נראה לך פשוט.
אין דבר כזה
חופש. עוד פעם?
רצון יש לשבא מסתרד להיות עבד להשם. זה הרצון שלו, וזהו, וזהו הוא מבטא את החופש. כשהוא שומע את זה מצרים, הוא לא יכול לבטא את זה.
תגיד יותר. אין חופש.
בכל מקרה חופש. במצרים היינו עבדים בעל כורחנו. להיות עבדים לקדוש ברוך הוא עשינו ברצון. בין אם זה מודע על הרבב לא ראית, בין אם כאן מודע. זאת אומרת, קבלת עול, עול שהאבן נתון בו זה עול שיקפו עליו. וקבלת עול מלכות שמיים, בעצם הגדרה קבלת עול מלכות שמיים, מה מונח? מונח שאתה מקבל ברצונך. אז נמצא כשאתה אומר שאני אבן, אבל אם אני אבן מרצוני, אז אני מרצוני לקחתי את הדבר הזה. אז זה עצמו מנטרל את העבוד שבדבר הזה. זה מה שאומר. הוודאי מה שהוצאתי אותם מארץ מצרים, ואפילו להיות חופשיים, לא ימחו במקרה דמת כדי לקבל עול של מישהו אחר. דבר אחד. דבר שני. חמץ, יצור אורך. המלא כל מיני ביטויים על החמץ. מבהים. מה קשה?
לא חמץ פה אחר.
עוד פעם?
לא חמץ כל השנה?
כן. ערב פסח אנחנו שורפים את החמץ, רוטפים אותו, יש כאלה שנזרם אפילו להוציא אותו מהפה, אין רב, לא אומר מהרבה. רגע, מה קורה בשבת שאחרי פסח? צריכים לקחת לחם משני. נניח שאתה בדיאטה ואתה לא אוכל, אבל בשבת אתה לא אוכל כזית לחם. אז מה קורה? אז פתאום כל מה שאתה דיברת על החמץ, תתנדב, שכחת אותו, מה? זה לא אמיתי, אבל אין אמיתי, אז איך זה גובל כך? איך מנה לשאלה הזו? אני מדבר על אמרתם מהתחיל מלמטה. וכשהוא בא, אני מדבר על הקטע השמאלי, שקשורות מלמטה. וכשהוא בא בפרק זה, שהנשמה הכללית והאישית שבה עוד הפעם להתחדש, מה הוא הבליע לנו פה? גם יסוד גדול, בבקשה.
הזמן.
זהו. זאת אומרת שאותו תהליך שעבר בפעם הראשונה על עם ישראל ביציאת מצרים, עובר כל שנה, זה אותו יסוד גדול של הרמח"ל, שבשוב עלינו הזמן, אנחנו נכנסים לתוך האטמוספירה הזאת, אנחנו נותר אותם קריטוריונים, אנחנו נכנסים לאותם מצבים, ולכן אנחנו באמת לא אוכלים חמץ ואוסרים אותו ושורפים אותו, כי זה הזמן, כל השנה כולה הוא עבר כבר את התהליך, הוא בסדר. אבל כיוון שגם זה מתחיל פעם נוספת, אז כשהוא בא בפרק זה דיינו, אכילת המצה והחמץ, בשנשמה הכללית והאישית שווה עוד הפעם להתחדש, כל נקודה ונקודה מעצמיות חייה אין שיעור לערכה. שהרי כל... מה? זה... המשל המפורסם שלוקחים מעץ, עץ שתיל קטן שאתה שותל אותו והוא מתחיל באיזשהו קצת להטות לצד, אתה מיד מיישר אותו, שם לו איזה סמוכה והעץ גדל, ואחר כך הוא יהיה עץ עבה מאוד שהוא עלה ישר, לא טיפלת בו בתקופת שתילתו, הוא התחיל לגדול עקום, אז זה כבר עץ ענק שהוא כולו עקום. בעצם זה בחינוך של ילדים, בתקופת הילדות אתה יכול להטות את הילד בחינוך, בהנהגה, בצורה הרבה יותר קלה ונעימה, כשהוא גדל עם הכישלונות הללו, עם החסרונות הללו, זה גדל איתו ואחר כך הוא יכול. יש ילדות של העם. כשעושים את זה, כל נקודה ונקודה מהצניות חייה של האומה, אין שיעור לערכה. והחמץ עושה כוח צביוני מיוחד, כמובן במה. כאן יש הצדדים הטכניים, אבל זה ממש יסוד קבלי מובן בהבנתו. לקחת הקמח, בללת אותו במים, והמצק מתחיל לתפוח. עצם התפיחה הזאת, עצם ההגבה הזאת, זה חתיכת משהו. לא אני הולך. אתה רואה שהוא הולך? הוא חתיכת יש. הוא אומר לך שהוא משהו. החמץ פשוט טכנית, הבצק התופח, המבעבע שמלא את קרניה, כמו שכתוב בהלכה לגבי קרני חגבים כאלה שחדר, ההחמצה הזאת במובן של לתפוס מקום, כל כמה שהבצק יותר תופח הוא הופך להיות יותר יש. החמץ עושה כוח צביוני מיוחד, משולל כבר החופש הגמור, כי הוא כבר תפס עמדה, הוא כבר נקט עמדה כלפי משהו, והאוכל חמץ, וזה הפרק, עכשיו הוא אמר, איך אכילת חמץ ואכילת מצה לעומתו, איך הם מבטאים אידאות? זה מה שהקטע מנסה להסביר. אני באמת מדבר על קלוריות, ואני מדבר על כל מיני מושגים, סידן, ואתה יכול לראות את זה על המעטיפות של הלחם, כל אחד משבח את מקחו, יש כאן זה ויש כאן זה ויש כאן זה. זה טכני ממש, אבל הדברים הטכניים הללו גם יש להם קשר למצב רוחני, וזה בדיוק מה שהוא מנסה להסביר. לאכול מצה זה להיות בפשט, בלשון המהר"ל, זה שיתוף. זאת אומרת, הוא בכלל תופס מקום, הוא נמוך מאוד, הוא לא תופח. כשחכמים אמרו שאור שבייסה, מי מעכב שאור שבייסה? למה הוא דוגמה ליצר הרע? כי מה עושה השאור בייסה? הוא מציס אותה, הוא מטפיח אותה, הוא לא נח, היצר הרע הוא שאור שבייסה. זאת אומרת, כמו שאמרנו בפורים, שיש עמלק מוטלי ויש עמלק חברתי, יש גם חמץ. זאת אומרת, יש תפיחה ויש תפיסת מקום ממש בטבע או בצומח, כשהוא בא נניח במגע עם מים אתה מכניס בו מחמצת וכו', ויש גם הפשיטות הזאת של המצה. עכשיו הוא פונה ועכשיו נתיר מהקטע כולו לערכים הרוחניים המסומלים בה.
למה דווקא בפסח זה לא טוב?
זה בדיוק מה שמדיר, בפרק של התחשות נשמתו. ילד קטן, למה אתה מטפל בילד קטן והחינוך שאתה משקיע בו הרבה? כי אז הוא בלי פרצוף, אז הוא בלי צביון מיוחד, והוא נתון בידיך להטות אותו לאן שאתה רוצה. אז אם אתה רוצה להטביע בו ערכים מסוימים, כשהוא עוד טבול הרדה, כשהוא עוד דוח חלש, אני הולך לך. עם ישראל נולד, הוא נולד בניסן, נולד בפסח. אז הוא יכול להטות אותו כפי אלף מלד השם. אז אם אחד אוכל חמץ, זאת אומרת, הוא אומר, אני מבטל את הכוח. יש פה ניסיון להסביר בצורה מחשבתית, בדרך הרחובה לקבלה, את היסודות הטכניים שאתה יכול לפלפל, החמיץ, לא החמיץ, בצורה ההלכתית, האורגנית, איך הלחם הזה הפך להיות לך. וההנחה היא שיש לדברים הללו אפשרים, גם למה למשמתך. והאמת היא שזה לא כל כך רחוק. זאת אומרת, ליד, כי לכאורה מה האדם יכול לשאול? מילא, אתה מדבר איתי על טגנר, על בחירה, על חופש, על חירות, הם ערכים יפים. מה זה קשור לכמה אוכל אני אוכל, כמה גרמים של תבואה חמוצה אני אוכל? תוכיחו לי, אתה יכול לומר. אני רואה שבעיניים שלך כבר שם. בפעם האחרונה שראיתי את העיניים שלך הם היו זוגיות. כי בידה מסוימת של אלכוהול זרם בארוכים שלך. הרי לך דוגמה, שנאון על שיטה קטן, וזה מסכן, אז לא יתדבר, פתאום נכנס האלגורל, אז זוהי דוגמה, זוהי דוגמה של השפעה גסטרונומית, זה הסוד של רוח ונפש. ולזה באמת חכמים, כשאמרו חייו איני שמצומם, אמרו שכמות של אלכוהול היא במידה, היא באה טוב, אז היא נותנת לאדם... אני חושב שסיפרתי לכם את זה כבר. כשהאדריכל סרטט את הדגם של הבית הזה. אז כל הבתים ברוב עוד לא יבנויים, והתנהל תולמוס גדול, אם זה גבוה מגבוה הרגיעה זה לשכנים, עניינים עד המדם חוזים. כי החליטו לעשות ערב, כזה היה עניין מונומנטלי, בבצלל, שם באגודת האדריכלים. אז טוב, הזמינו אותי, באתי לשם, דיברתי קצת מה המגמה של הבניין וכו' וכו'. ואז פעם ראשונה בחיים שלי ששמעתי עד אחד המדברים ביניהם, הייתה תחרות גדולה ונזכה בעבודה הזאת שהייתה מאוד יוקרתית, לפסוף זכה בזה אותו אדריכל ששיפץ את יפו העתיקה, היה מומחה בזה וכו'. אז חבריו קמו לתקוף את התוכנית. אז אני שומע שאחד אומר לו, כמעט כמו בישיבת הממשלה אתמול, כמה בלבוקי קוניאק שתית לפני שתכננת לי? לא הבנתי, מה היא השיטה של הר סיני? וכשהוא שם להגיד לו, מה אכפת לך כמה קוניאק שתית? אז הבנתי שכנראה זה משהו מהבוהמי הזה, שכנראה בשביל לקבל איזו חתיכת השראה, או לקבל את האידאה הפנימית של הבניין, הם שותים גם קצת או קצת הרבה אלכוהול, ואז תוך כדי זה... בהתחלה ממש לבדתי מה נשמע. חייב, בגלל שיזנו לי פשט, אז בשביל חתיכת השראה, או בשביל... כי מי ששותה אלכוהול במידה סבירה מבחינתו, הוא מגיע לראות את הרוח הפנימית של הבניין. הבניין הזה, הוא אמור לומר משהו, ואת המשהו הזה אתה מבחין רק כשאתה שותה. אני לא עכשיו בא להגן על הטלליזם הזה, אבל אני רק מזה למדתי שיש דוגמאות בעניין שכשאתה מבקש את המשמעות הפנימית של הדבר, אז יש איזו השפעה גסטרונומית בדבר הזה. אז על זה הדרך, כמו שאתה מבין מהדוגמה הזאת, אתה צריך להבין גם מי חמץ ומצא. זאת אומרת, אכילת חמץ בעלת משמעות שלהם, ואם זה בשעה של עיצוב דמות העם, וההנחה היסודית היא שהמחזוריות של עיצוב דמות העם חוזרת על עצמה, מה שכתוב במשנה, חייב עליו לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אז זאת אומרת שאותה יסוד שהיה לישראל ביציאת מצרים, יש לנו בכל ליל פסח. ואז מילה אתה חוזר פעם נוספת לעצב את דמותך מחדש בדבר הזה. למשל, בהקשר אחר לגבי, כתוב במדרש, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בטוב לב יעיניך, במוצאי יום הכיפורים יוצאת בת קול ואומרת, מי שצם, לך אכול בשמחה לחמך. אני עוד שמעתי זית נחסים שאחד שואל את השני, נו, שמעת את הבת קול? זאת אומרת, זה או אני זוכר גם שוויז בבוקר, שמעתי אחד את החסי שואל לך לו, נו, איך קיבלת את התורה? זה הפשעת הוא שהחוויה חוזרת על החווים אותה באותה עוצמה שהייתה, אתה יודע מה זה חוזר כך, מה רצית?
אני שואל אם החמץ זה בעצם סימן לרע או לבוח,
ליצר
רע, אז למה פתאום אם מותר אותו שבוע אחר כך? אני לא הבנתי.
רעם אחד ביישוב החביב לבצע ביצר הרעיון. ואתה יודע מה שקרה למסקנה. ולא מצאו ביצה בכל ארץ ישראל. זאת אומרת שיש, הבעיה היא בינון. בכל בית מרקחת מקובל אתה יכול לראות שיש ארון שכתוב עליו רעל ויש עליו גולגולת ועצמות. מה? בית מרקחת? התשובה היא, בלעיתים צריכים להרכיב רפואה במינון מסוים של רעל. אלא הוא צריך להיות דיב, הוא מדוע, כי אותו הרעל מכוון לאותו חיידה. אז זה חלק, זאת אומרת, יש לפעמים שורות, מלוכים אותו במיון, אחד מיד שמה, אחד מראשי הישיבה בגייצל, זה הישיבה שהרב דסלר שימש בה, היה לו הרבה ספרים כמו לכל ראשי, אבל כבר שהוא היה יקי אנגלי, אז היה בילון אדום על אחד המדפים, והיה כתוב אליו דנג'ר, והיה שם גולגולת והשמות. יש ספרים שביקור את המקרא. אז הוא לא אמר שהוא לא הוציא שיהיו ספרים אלי הבית, כי הוא עשה לחנך את הילדים שלו שידעו שאבא צריך לגעת את זה, כי לפעמים הוא צריך לקחת ולבוא לזה בשביל לעשות עם זה משהו. אז זאת אומרת שיש דברים שכשאתה דן אותם לעצמם הם שליליים, אבל בהקשרים מסוימים ובסיטואציות מסוימות ובתמהילים מסוימים הם עשויים להיות חיוביים. השאור שמעיסה הוא דבר מציס. איך אמר לי פעם הנזיר? כשלוקחים נקודה מהשמאל ורופמים אותה לימין, או זה מגיע להישגים גדולים מאוד. יש לי ראיה. כשהולכים לחסות את פני הקלה, אז כתוב במנהגים אשכנזים שראשי הקהל הולכים יחד עם החתן ואומרים לקלה, אחותינו את היית על פערב הבא. גבל! זה אמר לבן בטוען, זה לא היה בסיטואציה הכי נחמדה. מה שאומרים נקודה אחת ורותמים אותה לתנושה, היא יכולה להגיע רחוק מאוד. זה היסוד כמובן שלה. כן.
אמר
לי ככה,
הייתי מבין שכל השבועים נוכלים מצאה, שבוע אחד הם נוכלים חמץ, שענת קצת רע על זה.
מה שאכילת המצאה צריכה להיות בעוצמה כזאת, שתכריע ומשתלה את החמץ כל השבועים. התשובה היא כמובן פשוטה, אמיתית. באמת המזון הוא בונה את העצמות. העצמות, אדם צריך את המזון, הוא מביא אנרגיה יותר משל כל מאכל אחר. ולחם לבא ממה שסעד. זאת אומרת, הוא שועד את הלחם, הוא מסביע, כתוב שם לחם לעבודת האדם. וכמה פעמים יש שהלחם עובד עד מתו יסבל לחם. כי כל האוכל הוא בעייתי. איך כתוב, זה גם כתוב אחד מכתבי מוסר הקודש, אבל הוא כתוב בסך הרבה ספרי חדים, שעת האוכל, מה היא שעה? אז מה? מלחמה. מלחמה, איך אתה אומר, קבלה אחרי 12 בלילה. מי אתה מלחמת את האוכל? שעת האוכל זה שעת... מה זה חלוק? מה זה טיש?
כולם מטושטשים בטיש, מה עושים בטיש?
בטיש הרבה אוכל והוא מלא את הניצוצות במלחמה שלו עם החומר, ואתה מקבל מן, אתה מקבל לחם מעובד, אתה מקבל אוכל שהוא לא גשמי. אם הרבה הוא רבה ואתה חסיד, אז זה לא עובד ככה. מה שהוא רואה שאתה חותם ואתה שופר את היין על החבר שלך והכפות שלו ולעוד כל מה כמה סקנות הוא חיה, אבל בעיקרון זה מה שקורה. זאת אומרת, אתה מקבל משהו מזוכח. הרבי עמד במלחמה, ניצא במלחמה, הוא מניש רעי הפירות ושלל. זה כמובן היסוד הרעיוני בדבר הזה. נתחיל בכן. הבחירה במילואה לישראל היא נתונה מראשית היצירה, מתחתית מדרגותיה אדומה. דיין, יש דרגות שונות של בחירה. גם באדם עצמו. הרבי זהו שחידש את המינוח סולם בחירה, וגם בדרגות מוספות של המציאות. הולכים הם האופיים, ומשהו המיוחד, ומתבדלים זה מזה, והתוכן של חופש עצמותם, שהוא חופש רצונם. מה מבדיל אדם מאדם? הרצון שלו, הנטיות שלו. עוד פעם? נכון.
זה הדעותיהם.
שדעת הבחירה זה הפטנט של הרב דיסלר.
זה הדעותיהם.
נכון מאוד, נכון. מפילאות ממדינים שכל בריאה הרי ניגלת ממסר העבדות, כלומר מקבלי ההכרח. מי המסביר לך מה זה מסר העבדות? קבלי ההכרח והדר החופש הפירי. עבדי הזמן, עבדי עבדים אינם. החרוש הרבי דלם עבד השם לבד וחופשי. עבדי הזמן, כולנו עבדים, כולנו עבדים. אנחנו עבדים בשבל כורחנו. אתה עבדים לתנאים הפיזיים, אתה מוכרח לאכול, אתה מוכרח, אין לך חופש בחירה. אם יש לך בחירה, אם אדם יבחר אלף פעמים הוא יחליט, הוא לא אוכל. אבל אדם יכול לבחור את מה הוא אוכל. אדם יכול לבחור כיצד הוא אוכל. אבל עצם האכילה הוא חייב. אז הוא אומר, מהי באמת הגאולה ממסר העבדות? קבלי ההכרח בהיעדר החופש הבחירי. אני יודע רק על תופעה אחת, יש טוב היו אחרים. החזון איש לעת זקנתו התבטא שהוא כבר לא מרגיש צורך לאכול, וגם לא שום טעם באכילה, אלא מה שמכניסים לו. אז מישהו כנראה ששמע את זה הוא מהתלמידים קצת איז פנים, אמר ואיפה הרב יודע בדיוק מתי צריך לאכול? כך אנחנו אוכלים, כי אנחנו רעבים. אז הוא אומר, כשמכניסים לי את הארוחה, אז אני מבין שצריך לאכול. זאת אומרת, הוא היה מעודן בצורה כזאת, שהוא לא הרגיש שום כאבה ושום הרגשה של קרס מלאה וכל, אלא הוא הבין שאדם צריך למלא את המסברים שלו, כי אחרת האדם לא יזרוק, הוא לא יוכל לראות, הוא לא יוכל לחשוב. זאת אומרת, יש דוגמאות של גם שחלוף מעטות באוכל. אנחנו גם כן, שמישהו יציע לך חתיכת בשר לא כשר אבל מהודר, אתה מרגיש משוחרר, אתה בכלל לא משובד. יש אנשים שנניח מומרים את העול, הוא מת לעול הזה. יהודי רעב מאוד, הוא בפסח יעלה בדעתו לאכול איזה פיצ'ה טובה מפלאפל. עמדתי פעם בקופים. לפני הרבה שנים, אחרי תפילת שחרים בבתים. יש לי יהודי, מי שמתפלל בכותל מכיר אותו, יהודי עמדקן כזה, גבאי צדקה, גובה צדקה. בלבוש ירושלמי, או לא ירושלמי. אני עומד ומתקרבת איזה מונית לכותל, כנראה שהיה גביר גדול להמונית התקרבה עד לרחבה שזה, קופץ יהודי מן המכונים, לבוש חדור גלוח, אבל רואים עליו כזה טיפוס הונגרי שאומר תורה, סליחה, והוא רץ לכותל, אומר, והנהג מחכה לו, המכונית דולקת, והוא אומר שם, שתובד איתו איתנים, ורד מחזרה למונית, הוא ראה את היהודי הזה שאני עמדתי איתו, הגבי הזה, הוא אומר, שלום, אברום, אברום, שלום, ונכנס למכונית. אומר לי, היהודי הזה, ראית אותו? אני שכבתי באושוויץ יחד איתו בשני דרגשים, אחד למעלה פרשים מהמדשים. בליל הפסח הוא זוכל אליי ואומר לי, אברום, אני מתנגן בעברית בשומר, אני נמוג מרעב. אני מרגיש שאני תן לי את חצי פרוסת הלחם שנשארת לי מחר לעבודה, כי פיגוח נפש אצלי. ואז הוא נתן לו. אחרי כמה רגעים הוא אומר לו, תשמע, עכשיו זה ליל פסח. אתה יכול להיזכר מהו הקטע בזוהר שאומרים לפי מנהג בלז לפני מה נשתנה? בוא נגיד אותו. מה שקרה, שניהם שוחררו, זה עלה לארץ, נדמה לי שיש להם שניהם מספרים על היד. זה עלה לארץ, הוא נסע לאמריקה, עשה שם ביזנס, הוא יעלומן גדול. אז הוא בא עכשיו לביקור, רץ לכותל, אמר פרק, הוא עכשיו נושא הלילות בחזרה. אמר לו שלום אבו. העוצמה שיש בה, האנשים הללו ששחו, אני הבאתי את רק לדוגמה, הוא היה צריך לכל תחמץ, אלא היה פיקוח נפש. זאת אומרת, יש אנשים שחינכו את עצמם לזה, שהם לא יכולים, אנחנו יודעים נורמלי, בלי פיקוח נפש, אנחנו לא יכולים בכלל לאכול את הדבר הזה. אז אנחנו חופשיים מהשבוע, זה מה שהוא אמר, בלי הכרח, בהיעדר החופש הבחירי, לפי ערך השינוי הפנימי שלו, בחוג האנושי נדרפה אותה התכונה של החופש ביותר. זאת אומרת, יש גם חופש, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לבעיה, איפה יש לנו בעיה למשל עם חופש בחירה של הדומם, טעם בעץ כטעם פריו, הסולם שואלים על למה הייתה בחירה, לזה הוא רומז כאן, שהוא אומר בכל ראשית היצירה. אבל בתכלית, אין העולם גאול עדיין מקבלה ועבדותיים. אבל מדרגות מדרגות יש. עד כמה אישית קונה לביטול נטייתה ומעשיה ושאיפתה, שאיפותיה היא בחירתה וחופשה העליון. זאת אומרת, לפי מה שאתה נוהג, לפי מה שאתה אומר, ככל שאתה יותר בוחר במה שהספר שלך, הנשמה שלך מכתיבה לך, אתה יותר איש חופשי. זה מה שנוגע לאנשים בודדים. בעמים הדבר יותר אופי. למה? העמים במושגם הכללי הינם יותר כבולים בקבלי ההכרח מאישים יחידים. כי הציבור יש לו גאווה לאומית, יש לו נטיות התפשטות, בכלל לא עומדים למחירה מה לעשות. יש תכונות לאומיות שהן אופייניות לדברים האלה. הצירוף האמיתי של כל יחיד הולך ונעשה עול ברזל בקיבוצים, דהיינו בעצם הקיבוץ הלאומי. אנחנו נניח יכולים לדבר על גאווה צרפתית. אני מתכוון, אדון דה גול היה מדבר על צרפת רוצה ללכת, צרפת רוצה, צרפת איזה מין מושג כזה שמוקב מיחידים שיש לה כל מיני משאלות. ישראל, החירות שעם ישראל קיבל בפסח זה חירות לאומית. ישראל נתנסו לחירות ביציאת מצרים. זוהי חירות עליונה, שחרור הרצון, חופש האופי, והיא היא התכונה היותר עליונה, הראויה להיות מתממת, מתממת, עושה תמיד, שלם, את כל העולם, באור החירות העליון, שהוא צריך להיות הולך ונקנה. הוא לא ישלח את עצמו שביציאת מצרים, עם ישראל יצא לחירות עולם, אבל העולם הוא עוד נשאר משועבד. כשהבשורה שעם ישראל יביא לעולם תתגשם, אז העולם כולו יהיה חופשי. אבל עד אז, עד שבא לעם ישראל התכונה העליונה מכל שפע שבחירות, שהיא המבוטט בעבדות האלוהית של השם אלוקי ישראל, אבל היא מה שרוצית את המרת מצם ומחו מדרות. לכן המסע היא לחם החירות, אבל כשהיא מפורש כתוב לחם עוני. זה מה שאומר, המסע היא לחם עוני ולחם חירות. כיצד? באותו הזמן שנגלה עלינו מלך מלכי המלכים, המסתת כמובן גם את הבית, בגאלנו גאולת עולם, נוצרה בנשמתנו תכונת החופש חירות הרצון. המוכשר לשיבוד מלכות שמיים בצורתו האידיאלית. הנה מיד עשה סיבוב. זאת אומרת, אתן לכם דוגמה. לנתח את שירת הים, שירת הים היא בנויה ממשקל ומחרוז ומחפים ומרעיונות, והם מאוד מאוד סבוכים. שהמשנה בסוטה מדברת איך אמרו את השירה, משה רבינו היה שייר ציבור, אחד אמר, חדו על זה, היה בית חוזר. מה אנחנו היינו מצפים? אנחנו היינו מצפים ששירת חופש, שיחת דרור, תהיה משוחררת מכל עול. גם עול פיוטי, עול ספרותי, עול דקדוקי. ומה קרה פתאום פה? שירת הים היא הכי הכי מורכבת ומסובכת במבנה שלה. אני הייתי רוצה שירה, שירת הים, סתם קריאה בלי שום דבר.
אז אם זה קוקופוניה, זה לא...
אז זה בדיוק מה שהוא טוען. הוא טוען שיר. כיוון שהשפת הים עמדנו משוחררים, אז יכולנו אז לקבל את העול הכי כבד. קבלת עול מלכות שמיים היא הביטוי שבא לכם ביטוי גם בשירה. חירות הרצון המוכשר לשיבות מלכות שמיים בצורתו אידיאלית. ורז עולם, אתם רואים כאן הוא רמז לזה שזה יסוד קבלי. זאת אומרת, דבר הזה הוא מתה בספרי קבלה, אבל בלגנט במקום נגיד סודות, הוא אמר, רז עולם שיש בסגולת המצב, לא כתוב איך זה עובד, אבל זה הסגולה. היסוד של סגולה זה דבר שאתה חש אותו, אתה לא יכול להסביר אותו. ניתן כוח חופשי בחירות הקודש. וכשהוא בא בפרק זה, דיינו בתקופה הזו של השנה, שהנשמה הכללית והאישית שווה עוד הפעם להתחדש, זה כמובן קשור לפתגם שלו, שיציאת מצרים תישאר לעולם בתקופת הביבה של האנושות. כל נקודה ונקודה מעצמיות חייה אין שיעור לאורכה. דהיינו, כל אחד מעם ישראל, אתה לא יכול לזלזל בו. אם אחד מעם ישראל אוכל חמץ, אז מה הוא שוב? יקרת, יקרת הנפש האם אסור לו להיות בתוך עם ישראל. הוא מפריע לגידול של עם ישראל. החמץ עושה כוח צמיוני מיוחד. משולל כבר החופש הגמור, והאוכל חמץ בזה הפרק של התחדשות נשמתו, אבל לא רק נשמתו, כיוון שהוא אחד מכלל ישראל, ונשמת כנסת ישראל נותב את חייו מהעולם. דיין, הוא הכתיב על עצמו מיטה, מכיוון שהוא מונע את השחרור שלו ואת החישור של האחרים. יקראת, יקראת הנפש האם, המתה היא נעמה דאסבטה. מי חולה? אז בפשוט כמובן אפשר לפרש למה בא רפואה כל המחלה שעשמתי במצרים. הוא אמר לא, היא רפואת הנפש המשוחרת. נשמה משעובדת היא נשמה חולנית. נשמה משוחרת היא נשמה בריאה. אז ואיך היא הופכת להיות בריאה? על ידי שוחרת את המצא. לכן המצא קרויה לחם רפואה. לא רק מפני שאוכלים אותה בפשטות אז אפשר להתרפא, אלא גם מפני שמי שאולד עומד להתרפא רפואה רוחנית. המשובת חולה מחלת רוח, חולה מחלה רוחנית, והמצא משחררת אותו. ועד הרפואת הנשמה משוחררת, חירות עליון בגאולה שלנו. אני התכוננתי לנמד גם בשבוע הבא את הקטע הבא, אבל יש לי איזה סידור כיבושים שאני מוכן ללכת בשבוע הבא. אז יש לכם קוראי בית.